טוב, לעזרת השם, בשבוע הבא ניכנס כבר לתוך פסוקי דזמרה. פסוקי המגילה, ניכנס כנגיע למגילה. גם זה, לתוך פסוקי דזמרה. זה על פי סדר התפילה ו... את הראייה של פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע והתפילה 18 לכל זה בעזרת השם נתחיל להקדים את הדברים בשבוע הבא. אנחנו מסיימים את ההקדמות לתפילה והיום אני רוצה ככה ממש מלמעלה, כמובן בכלל לא להיכנס לפרטים, להיכנס לחלק שחותם את סדר הקורבנות.
הרב,
עוד
שאלה אחת בקטע הקודמים עכשיו. יש לנו את הקטורת. למה יש לי גם בסוף התפילה את הקטורת?
והיה
גם
קטורת
אחרי קורבן,
התלמיד
של
בן
40?
לא. למה הספר הארוכאים
אומרים לפני
מנחה
גם
קטורת? כולם אומרים. תמיד וקטורת. אה, טוב. אם נוכל עוד נגיע לזה. בסדר? עכשיו זו שאלה חשובה מאוד, זה צריך להיכנס לזה. זה... אחרי שעסקו בפרשת התמיד, אנחנו עוברים למשניות איזו מקומן, ולברייתא שנקראת ברייתא דרבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת, וכו'. על הקביעה את הדברים האלה, אני קורא את הדברים כפי שמובאים בשולחן ערוך הרב, שולחן ערוך אדמו"ר הזקן בנוסחו. הדברים מקבילים בדברים הקדומים הרבה יותר בשולחן ערוך ובראשונים, וזה הניסוח. בסימן נון באור החיים. קבעו לשנות אחר פרשת התמיד, שעסקנו בה, פרק איזה הוא מקומן, וברייתא דרבי ישמעאל. אני עוצר לשנייה למי שפחות מכירים בפנים, בסידורים בטח יש לכם את זה כבר, בסידורים זה לפני פסוקי דזמרה, כדאי לפתוח בפנים. אין לי פה עמודים של כל הסידורים, אבל... בסדר? עושים את זה פרק איזה הוא מקומן, וברייתא דרבי ישמעאל, פרק איזה הוא מקומן, זהו פרק ה' במסכת זבחים, כולו, מתחילתו עד סופו כמות שהוא, פרק משנה, וברייתא דרבי ישמעאל זאת ברייתא מאוד עקרונית, שהיא בעצם כללי הלימוד לתורה שבעל פה, והיא מופיעה בתחילת תורת כהנים. תורת כהנים זה מדרש ההלכה על ספר ויקרא, והיא מופיעה בתחילת תורת כהנים, בפתיחה, ספרה דרבי ישמעאל, היא מתחילה בדברי רבי ישמעאל בפתיחה. ועכשיו, למה קבעו את זה? אני קורא מבפנים. קבעו לשנות אחר פרשת התמיד, איזהו פרק, איזהו מקומן, וברייתא דרבי ישמעאל. כדי שיזכה כל אדם, ללמוד בכל יום מקרא, משנה ותלמוד. עסקנו בפרשת התמיד, בפרשת הקטורת. לעניין של הקטורת לא יודע אם אצליח להיכנס היום לכולו, אבל עסקנו בעניין הזה. ועכשיו עוברים ללימוד המשניות ולתלמוד. למה ברייתא ברבי ישמעאל נקראת תלמוד? זאת ברייתא, זה לא תלמוד, אנחנו נראה עוד רגע. דברייתא דרבי ישמעאל היא במקום תלמוד. דברייתא דרבי ישמעאל היא במקום תלמוד, שהמדרש כתלמוד. המדרש כתלמוד. הכוונה כאן למדרש הלכה. אנחנו עוד מעט נסביר את הדברים. ומפני שהיא תחילת תורת כהנים, שהוא ראש לכל פרשת הקורבנות, תורת כהנים זה מדרש התנאים על ספר ויקרא, קבעוה אצל הקורבנות. טוב, אז יש פה כמה דברים קודם כל במבנה שצריך לשים לב אליהם. אני אחזור אליהם עוד רגע, אבל אני רוצה שנרגיש את הכל עד הסוף, אז אני קורא עד סוף הדברים של השולחן ערוך הרב. וכן משנת איזהו מקומן קבעוה אחר התמיד, משום שנאמר, סיבה נוספת, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי, ובכל מקום מוכתר, כתרת חלבים, איברים, פדרים, אוקטורת, מוגש לשמי. שואלים חז"ל, וכי בכל מקום מקטירים ומגישים? מה פתאום? הרי רק במקום אשר יבחר. אלא אלו תלמידי חכמים שעוסקים בהלכות עבודה בכל יום, בכל מקום שהם. מעלה אני עליהם כאילו מקטירים ומגישים לשמי. ועוד, מפני שבפרק זה אין בו מחלוקת, בפרק איזו מקומן, והוא משנה ברורה למשה מסיני. טוב, אני רוצה רגע לסכם שנייה את מה שאמרנו, שהדברים יישמעו ברורים, ואני בעיקר אתמקד בזה שאנחנו בתווך בין ההקדמה לתפילה שהיא הקורבנות לבין פסוקי דזמרה. זה יעזור לנו להבין עוד מעט איך בעצם הדברים האלה הם גם סיכום וגם פתיחה. אבל מה נאמר לנו בינתיים? דיברנו על הקורבנות, דיברנו על מזבח העולה, דיברנו על תמידים, עסקנו בדברים האלה, ולימדו אותנו חז"ל שאדם צריך לשלש את למידתו. חז"ל לומדים את זה מהפסוק, ושיננתם לבניך ודורשים ושילשתם. שיהיה אדם עוסק בתורה שבכתב, במקרא, במשנה ובתלמוד. רבינו תם מתפאר בתלמוד הבבלי שהוא בלול משלושתם, ולכן הוא נקרא בבלי לדעת רבינו תם, מפני שהוא בלול ממקרא, משנה ותלמוד. ובתחילת היום, לפני שנכנסים לעבודה של התפילה שמתחילה בפסוקי דזמרה, העבודה, עבודה שבלב, עבודה מתחילה שם, אנחנו עוד מעט נדבר על זה. לפני שנכנסים לעבודה עצמה, חותמים, אחרי שהזכרנו את פרשת התמיד בתורה שבכתב, עוברים גם למשנה ולתלמוד. למה פרק תלמוד הוא ברייתא דרבי ישמעאל? זה אומר השולחן ערוך, וזה מובא כבר בראשונים, שברייתא דרבי ישמעאל, א' היא תלמוד. למה היא תלמוד? כי כל עקרונות הלימוד של התלמוד נמצאים בה. היא אמנם מקור תנאי, אבל היא הרעיון שנמצא מאחורי התלמוד. נסביר, למה הוא מתכוון כשהוא אומר שהמדרש כתלמוד? כשאנחנו אומרים מדרש, כבר אמרנו את זה יותר מפעם אחת, אנחנו בדרך כלל מצוירים מיד אסוציאטיבית למדרשי אגדה. אבל פה מדובר על מדרש הלכה, וסתם מדרש זה מדרש הלכה. ומדרש זה תלמוד, פירושו, התלמוד בנוי בתחילתו על הדרשה של הפסוק. איך דורשים את הפסוק? יש תורה שבכתב, זוכרים שתמיד אנחנו מדברים על פשט ודרש? הפשט הוא ללמוד אותה, והדרש הוא לדרוש את ההלכה שמופיעה בתוך הפסוק. בסדר? איך דורשים כל פסוק ופסוק? ב-13 מידות שהתורה נדרשת. דורשים את הפסוק בקהל חומר, דורשים את הפסוק בגזירה השווה, דורשים אותו בבניין אב. כל אחד מהדברים האלה הוא צורת הלימוד, והאמת שצריך להבין טוב גם את הדברים האלה שנאמרים. מופיע בפירוש בפוסקים, שטוב מאוד וכדאי מאוד, אולי אפילו יותר מזה, את הפרק הזה ואת הברייתא הזאת ללמוד. א' סתם, זה כללי יסוד של כל תורה שבעל פה. כלל, כלל ופרט, כלל ופרט וכלל. זה מושגים, אני לא אכנס אליהם עכשיו, אבל זה מושגים שאנחנו נתקלים בהם בכל התורה כולה. התורה אומרת כללים ופרטים, כללים ופרטים וכללים על כל דבר פשע. על, 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 על כל אבידה, על שור, על חמור, על שא, על סלמה, על כל אבידה. כלל, פרט, כלל. לפעמים התורה אומרת רק פרטים, לפעמים היא אומרת כלל בלי פרטים, לפעמים היא אומרת כלל ופרט. זה כל מיני דיונים של איך דורשים את הפסוק, ולכן זה בעצם בסיס התלמוד. והסיבה הנוספת שזה מופיע דווקא הברייתא הזאת, מפני שהיא הפתיחה, כמו שאמרנו לפני רגע, לתורת כהנים, לספרה, שהוא מדרשי ההלכה על סוגיות הקורבנות, וכיוון שזאת הפתיחה לכל תורת כהנים, ועסקנו עכשיו באיזה הוא מקומן ובפרשת התמיד ובאיזה הוא מקומן של זכים, אז סומכים את הברייתא ששייכת לענייני קורבנות לזה. טוב. אז העיקרון הוא לעסוק בתורה במילואה קודם התפילה. ולזכות בעצם גם לקיים בזה את, את, ה, את המימוש של ברכות התורה. ערכנו ברכות התורה בבוקר, וגם שם דרך אגב מיד אחרי ברכות התורה אמרנו פסוקים, ואמרנו משנה, ואמרנו ברייתא. מיד אחרי יברכך השם וישמרך פסוקים, ברכת כהנים, ואחרי זה אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה והביקורים והרעיון, משנה במסכת פאה, ואחרי זה הברייתא. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא. את אותו מבנה עשינו גם שם. והפרט הנוסף שהוא מזכיר, פרק איזו מקומן, הוא גם פרק מיוחד מאוד, כי זה פרק שלם שמתאר את כל עניין הקורבנות ומיקום הקורבנות, ואין בו מחלוקת, אין בו דעות. כל המשנה מובנית מדעות, ופה אין דעות, כל הפרק כולו אין בו שום מחלוקת אחת. בלשונו של השולחן ערוך הרב, והוא משנה ברורה למשה מסיני. יפה. בתוך הדברים הבליע השולחן ערוך הרב רעיון גדול מאוד על עצם העניין של לחבר פה תורה ותפילה. הרי אנחנו עכשיו לא עסוקים בתלמוד תורה, אלא עסוקים בתפילה. הוא הבליע פה רעיון מאוד עמוק. הפסוק שהוא מצטט הוא, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי. פסוק קשה. שהרי אנחנו יודעים, לא תעשו אם כן להשם אלוקיכם. אנחנו צריכים להקריב לקדוש ברוך הוא רק במקום אשר יבחר. והפסוק נדרש על ידי חז"ל בדרישה מאוד עמוקה שמסבירה את עניין התורה והתפילה והחיבור, למי שמבין את זה לעומק עכשיו. שואלים חז"ל, אני חוזר, וכי בכל מקום מקטירים ומגישים? זה לא נכון בפועל. אלא אלו תלמידי חכמים שעוסקים בהלכות עבודה בכל יום ובכל מקום. תמיד אנחנו מדברים על זה שלעסוק בדיני קורבנות, זהו נשלמה פרים שפתנו. כל העוסק בקורבן חטאת כאילו יקריב חטאת. עכשיו באים חז"ל ומרוממים את זה למקום אחר, עמוק מאוד מאוד. המשנה שלנו כולה, כל הפרק עוסק בעצם, הנושא שלו הוא לא רק הקורבנות, אלא יותר ספציפי, הנושא שלו הוא מיקומם של הקורבנות. נכון שזה פרק שמתאר את כל הקורבנות. העולה והחטאת והאשם והשלמים וחטאות ציבור ושלמי ציבור ומה קודשי קודשים ומה קודשים קלים, את הכל. בחור, מעשר, פסח, הכל. אבל עיקרו של הפרק ונושא הפרק הוא מקומם של הזבחים. המקום. לא המקום הכללי, בית המקדש, אלא המקום במזבח. מה קרב בצפון, מה נזרק כאן, מה נזרק בקרנות האלה של המזבח, ומה כאן. המקום של כל פרט במזבחות, המיקום. המיקום הוא הקודש. ופתאום באים ומלמדים אותנו את זה עכשיו דווקא דרך תורה, משנה, כדי ללמד אותנו את היסוד, תשמעו את דברי חז"ל, אלו תלמידי חכמים שעוסקים בהלכות עבודה בכל יום ובכל מקום שהם. מעלה אני עליהם כאילו מקטירים ומגישים לשמי. אתם יודעים איפה היה אפשר לעבוד את השם בכל מקום? בגן עדן. בגן עדן, טרם החטא, אפשר היה לעבוד את השם בכל מקום ובכל יום ובכל מצב ובכל צורה.
זה תלוי בגן עדן או בחטא?
זה תלוי בגן עדן. נסביר מיד. לפני החטא. לפני החטא. רבי עובדיה ספורנו מתאר כל כך יפה שהתיאור שם שהקדוש ברוך הוא, אתם זוכרים, האדם שומע את השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. נכון? מה קורה לו? ואירא כי ערום אנוכי ואחווה. נכון? זוכרים? ואירא כי ערום אנוכי ואחווה. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי יגיד לך כי ערום אתה? המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? אתמול אחר הצהריים שאל אותי יהודי יקר, בהבנה ככה מאוד פשוטה, אבל ממקום דוגרי. שאל שאלה שאני חושב שכל אחד באיזשהו שלב פעם שאל אותה בטח בסיפור הבריאה. הוא אומר, מה קרה? איך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בהתחלה? בלי דעת, הוא אמר בעברית שאלתי, מה, היינו אהבלים? בלי דעת, ערומים, ואז אכלו מעץ הדעת, ופתאום... מה היה השלב הראשון? כמובן, הקריאה היא הפוכה וצריך להבין את זה לעומק. ובמובן הזה עוד מעט נקלוט של לדון במקומם של זבחים. פרק ללא מחלוקת. זו ההקדמה הגדולה ביותר לפסוקי דזמרה ולכל התפילה כולה. אנחנו נפרדים בעצם מבית המקדש, וחוזרים לעבודה שאנשי כנסת הגדולה תקנו לנו. לפני אנשי כנסת הגדולה, בזמן בית המקדש, המבנה שאותו נפגוש בתפילה לא קיים. אנשי כנסת הגדולה תקנו את 18, וכל המבנה של פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמה, ברכות שאחרי, תפילה, כל המבנה הזה, וודאי קורבנות שאנחנו אומרים זכר, כל המבנה הוא מבנה שלאחר בית המקדש. בזמן שהיה מקדש, הקרבנו קורבנות. אגב, לגבי תפילה לא כתוב. כתוב שהתפללו, אבל אין מצווה להתפלל מפורשת, מסודרת. לא מופיע. כתוב ערב, הבוקר וצהריים, השיחה ואימה. כך דוד המלך מתאר על עצמו, שהוא היה נוהג להתפלל 3 פעמים ביום. מה? איך? ודאי שאין נוסח, אין מטבע לשון, ובעיקר אין את מה שאנחנו כל פעם אוהבים להגיד, אין סדר, אין סידור. איך קוראים לזה אצלנו בקיבוצים? אין סידור עבודה. אין סידור עבודה שבלב, אין סידור. אנשי הכנסת הגדולה נתנו לנו סידור. מה שנראה נורא מגביל, נורא מצמצם, נורא מרבע. אנחנו הולכים להיכנס להבנת הסידור הזה. אבל אנחנו הולכים להיפרד מבית המקדש באיזו מקומן של זבחים. אם הפרידה מבית המקדש באיזו מקומן של זבחים, הגדרה מדהימה, שזו משנה ברורה למשה מסיני. זאת משנה, אבל זה למשה מסיני, אין מחלוקות, כך נראה בית המקדש. אם העזיבה את זה, אנחנו ניכנס לברייטה שבה נלמד איך אנחנו לומדים את תורה שבעל פה פה. ואז נתחיל את התפילה בפסוקי דזמרה. אני אגיע לפסוקי דזמרה עוד מעט, אבל אני חוזר לגן עדן. אתם יודעים מה היה בגן עדן לפני החטא? אמרתי לצדיק הזה ששאל אותי אתמול, אמירה מדהימה שכותב הרב חרל"פ זכר צדיק לברכה. הרב חרל"פ אומר, אתם יודעים למה האדם פתאום נבהל ולבש, התחבא כי הוא ערום? הרי הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מי יגיד לך? נו, כי ערום אתה. והוא לא יודע אפילו על זה לענות, אז הוא ממשיך לעזור לו הקדוש ברוך הוא, מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. ואגב, מה זה מסתבר? ורשי בצדק אומר מיד, מה זה מי יגיד לך כי ערום? אני ערום, מה מי יגיד לך? מי יגיד לך? אומר רשי שזו בעיה בכלל. למה זה מטריד אותך? מאיפה הבעיה? מה הבעיה?
לפני כן הכל היה בכל מקום ובכל יום. עוד מעט נבין את זה. תשמעו זה פלא פלאות.
יש לרב חרל"פ ביטוי מדהים. יש תכונה הכי יפה והכי טבעית והכי אינטימית והכי מוכרת, היא קיימת, אני חושב, בכל אדם ואדם בעולם. גם אם מעוותים אותו לגמרי, אני חושב. לא יודע עד איפה אפשר, אבל אני חושב שעדיין היא קיימת. כשפתאום האדם נתפס במציאות אינטימית, במבושב, סתם פותחים את הדלת בטעות, במחילת כבודכם. מה הדבר הראשון שהוא מכסה? את ערוותו. נכון? הוא שומר על האינטימיות שלו. התכונה הזו היא תכונה מדהימה. היא תכונה הפוכה לגמרי מבעלי החיים. נכון? הוא מכסה את ערוותו. את הדבר האינטימי לו, את הדבר האישי שלו. אומר רב חרל"פ, התכונה הזו הייתה קיימת באדם גם לפני החטא. אלא שלפני החטא הדבר האינטימי ביותר של האדם היה הנשמה. ולכן הוא כיסה אותה עם הגוף. מיד עם החטא, הדבר האינטימי ביותר שלו היה ערוותו. פתאום האינטימיות שלו לא הייתה דבר עצמי, אלא הפכה למחקר השוואתי. יש את אדם ויש את חווה. הוא כבר לא מציאות עצמית, אלא הוא משהו שצריך. ואז הדבר הראשון שהוא עושה, זה לנסות לחסות את ערוותו. ואז עושה איתו הקדוש ברוך הוא חסד גדול. ועוזר לו לחסות את ערוותו. האדם תופר לעצמו מהר עלה, והקדוש ברוך הוא משדרג את העלה למפעל. מכאן ואילך זה אחד המפעלים הגדולים ביותר, הביגוד. הביגוד יהיה אחד המפעלים הגדולים שלנו. אמרנו יותר מפעם אחת. ביגוד שורש בית ג' ד'. בית ג' ד' זה השורש של המילה בגוד.
גם מרגיץ את זה.
To be good. כן, כן, very good. It's good. כי בעצם באותו רגע האדם מתחיל כבר להיות במשחק. כאן הוא כאן, ועכשיו הוא מתלבש, ועכשיו הוא יכול להופיע כך. ועכשיו הוא מתלבש ויכול להופיע כך. ובצדק, הלבוש הוא הדבר, הוא האלף בית של כבודו של האדם. תן לי את הפרטיות שלי. לבוש, כפי שמסבירים לנו הלשונאים הראשונים, לבוש זה לא בוש. שאדם מצליח לשמור על כבודו הכי אינטימי, הכי אישי. תעזור אותי, תן לי את המקום שלי. איך אמרנו יותר מפעם, אחרי שהאדם עוטף את עצמו בעטיפה ראשונה של בגדים, והוא כבר לא בדיוק הוא, הוא יכול לזייף, הוא יכול להופיע בבגדים כאלה פה ובבגדים כאלה פה, אחר כך הוא עוטף את עצמו כשסוף סוף גשם ברוך הוא וברוך שמו וקר, הוא גם מוסיף על עצמו מעילים. ושורש המושג הוא מעילה. זה השורש, מם עין למד. כשהוא רוצה ממש להיות יפה, הוא גם לובש חליפה. החלפות. מי ששם לב פעם ללשון הקודש, הוא מגלה שבעצם מה שקרה לאדם ברגע שהוא יצא מהשלב הראשוני בגן, זה שהוא מתחיל לעטוף את עצמו בהמון עטיפות, ואת המקום העצמי שלו הוא איבד. המקום שלו הופך להיות מקום השוואתי, מקום יחסי. מה היה בגן עדן לפני החטא? מה החטאנו?
זה דבר מדהים כשחושבים על זה. בגן עדן לפני החטא היו שני דברים ביחס בין האדם לאלוקיו לכל הבריאה. הקדוש ברוך הוא הניח את האדם בגן עדן לעובדה ולשומרה. אתם זוכרים? ויניחהו. ונתן לו שני דברים. האחד היה מצווה, והשני היה איסור. לא היה שום דבר שלישי. אם נעמיק בזה, זה עולם ומלואו עכשיו, תשמעו טוב. מה הייתה המצווה? מה הייתה המצווה? ויצב השם אלוקים על האדם, מכל עץ הגן, אכול תאכל. פירושה של המצווה הזאת אומרת הדבר הבא, אנחנו לא מבינים את המושג, רק בבית המקדש, באיזו מקומן של זבחים אפשר להבין את המושג הזה. פירושה של המצווה הזאת, הוא הדבר הבא, זה לא מצווה בשעה שמונה תניח תפילין. זה לא מצווה שבערב שבת נדליקים נר שבת. המצווה הזאת אומרת שהאדם הוא אוכל, ובשביל זה הוא קיבל את כל פירות גן העדן. והמצווה הזאת אומרת שכל מה שהאדם אוכל הוא בעצם מקיים מצווה. חוץ מעץ אחד שאותו מה? אסור לאכול. כלומר, האדם חי בעולם עם שני ממדים. או מצווה, או אסור. אתם יודעים מה אין? מותר. המושג מותר לא קיים. אני שותה תה כי מותר לי לשתות תה. לפעמים הרופא אומר, אני לא מרשה לך לשתות תה. לפעמים הוא אומר, אני מרשה לך לשתות תה. תה השעה הזאת שעת רחמים. אז אני שותה תה. מותר לשתות תה. זה לא אסור ולא מצווה. אנחנו עד כדי כך לא מבינים את זה, שאצלנו זה נראה אפילו כמעט משהו בין נרבים לעצבנות קשה. למה כל דבר צריך להיות או אסור או מצווה? מה קורה? תרגע קצת. אין חופת. לאט, לאט. תשחרר, תשחרר. תוריד את ה... אל תשב פה. רגע, הבנתי. שנייה, שנייה. עוד מעט נרד מפה. שנייה, נבין רגע מה אנחנו אומרים. התה הזה הוא באמת מותר לשתייה. אתם יודעים מה הפירוש התה הזה מותר לשתייה? הוא מותר. אמרנו יותר מפעם אחת. הוא מותר. יש חוטים רפואיים, יש חוטים אסורים. ראיתם פעם מכונה עם המון ברגים? מותרים? לא לגמרי, קצת. לא ממש, קצת מותרים. חבל על הזמן, טיפול 10,000 זה לא יעבור, אני מקווה. טסט, בטח לא. אבל זה בסדר. עכשיו, יכול להיות מצב שאם מה שנקרא, מי שיש לו קשרים לא צריך פרוטקציה, אפשר להעביר את זה טסט. זה בסדר. אבל הברגים לא אסורים. האמת שאילו היה לנו בעולם עולם אחר לגמרי, הנה העולם שלפני החטא, תשמעו את העולם שלפני החטא. בעולם שלפני החטא היו שני דברים. האחד, שהוא היה 99.99999% איך מצוותים כל דבר בעולם אל המקור שלו. להלן מצווה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. איך לוקחים כל בעל חיים ונותנים לו את שמו? איך לוקחים כל פרי ובעצם אכילתו מקיימים מצווה? היום החלום שלי להגיע לברכות הנהנים, זאת אומרת שכשאני שותה את התה, שאני אזכור בזכות מי אני שותה את התה. זה דבר אדיר להגיע למדרגה כזו, נפלא. ללמוד ברכות, סברה, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. אבל אני מדבר על מערך אחר לגמרי עכשיו. אני מדבר על מהלך שבו התה הוא מצווה, כי אני שותה את התה, כי איתו אני עובד את השם. ואם זה נכון, אז מה ההבדל בין זה לבין מצה בפסח? אז למה על מצה בפסח אני אברך אשר קישה למצוותה וציוונו על אכילת מצה ועל תהילו? כי בעולם שאחרי החטא המציאות הדומיננטית היא ברגים רפואיים. כמה רפואי? כשמתוועדים בהתוועדות חסידית, כשמתוועדים בהתוועדות של שמחה של מצווה, מה עושים? לא אוכלים? לא שותים? ודאי שאוכלים, ודאי ששותים. לשם מצווה. אתם יודעים מה היה בגן עדן שוב לפני החטא? היה עץ אחד שאותו אסור לאכול. אסור פירושו קשור. מי קשור? לא אני. העץ קשור. אתה לא יכול להעלות אותו. הבנתם את המושג אסור בעולם הפנימי? אסור זה אתה לא יכול להעלות אותו, אין לך אפשרות. הוא לא מותר. הוא אסור בצורה כזו שלא תוכל להעלות. כך פרי שהוא עורלה, כך בהימה טמאה, תמליח אותה, תשים עליה, תנקה, שטויות. אתה לא יכול להכשיר אותה. אתה יודע למה אתה לא יכול להכשיר אותה? כי היא אסורה בקליפות הטמאות. היא אסורה. היא אסורה מבחינתך. זה מחוץ לתחום שלך אדם. יבוא הקודש ברוך הוא ויוציא אותה ממעשרה ביום שכל העולם יהיה באור שבעת הימים. אז גם החזיר יחזור לטהרתו. ומה אני יכול לעשות? ככל שהעולם במקום עליון יותר, יש פחות דברים מותרים ויותר לשם מצווה. אני יכול ללכת לעבודה, ואני יכול ללכת לעבודה. אני יכול ללכת לעבודה כי מותר, ואני יכול ללכת לעבודה כי לשם מצווה. אתם יודעים מה הטרגדיה לדעתי של העולם המודרני שלנו? שהמצווה היחידה היא מותר. זו דת חדשה. דת שעניינה מותר. מתי אנחנו קופצים? כשאתה פוגע בחוק. או לפחות כשאני חושב שפגעת בחוק. אם פגעת בכל הדברים הקדושים, זה מותר, זה גם חופש. זה אפילו טוב. זה מעיד על כל מיני דברים. יש דבר אחד שאותו צריך לשמור, החוק. יודעים מה זה יוצר? זה יוצר יובש מזעזע, זאת אומרת, הדת היחידה שלנו זה איזשהו משהו שקבעו באופן שרירותי כזה או אחר. אין משהו שאני מצוות אליו? אין משהו שהוא החיים שלי עצמם? אסור לעבור באור אדום. זה חוק. נכון. אז זה המהות הנפשית שלי, ההזדהות עם האיש באור הירוק? מקווה שלא. אתם יודעים מה זה עולם שבו יש מצוות ואיסורים? זה עולם שבו כל מה שאתה אוכל, אתה מעלה. בעולם של בית המקדש, אתה אוכל שלמים. והם נקראים שלמים כי הם עושים שלום. יש מה שהולך לכהנים, ומה שהולך לישראלים, ומה שהולך לקדוש ברוך הוא, ומה ש... כי כל העולם עולה. כל העולם מצוות את עצמו אל המקור. החי עולה אל המדבר, והצומח עולה אל החי, והדומם עולה אל הצומח. איפה מתחילה הבעיה שמייצרת בעקבותיה, ואגב, בעולם כזה אני מאוד מבין את זה, כמעט מזדהה עם זה לפעמים, צמחונות וצרכים כאלה. איפה היא מתחילה הבעיה? שהשאיפה של המדבר היא בכלל לא עולה למעלה. אז אם השאיפה של המדבר היא לא עולה למעלה, אז למה אתה מעלה את הכל בשביל להוריד את הכל? עם כל מה שאתה אוכל, זה בשביל להיות בהמה. אז זה מין מעלית כזאת שעולה ויורדת? מה הרעיון?
מה הצדקה גם?
יש ביטוי מדהים באחד מהימים האחרונים ביום יום. ביטוי מדהים. על העתיד נאמר, אבן מקיר תזעק, וכפיס מעץ יעננה. שבב מהעץ ידבר, האבן מהקיר תזעק. היום, הדומם הוא דומם, הוא שותק. אבל יום יבוא והדומם ידבר. ואז הדומם ישאל, למה אתה בעצם דורך עליי? שומעים? למה אתה דורך עליי? למה שלא אני אדרוך עליך? אם אתה דורך עליי, כי אתה מהרהר בדברי תורה. כי בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. שמעו עוד פעם את הפסוק. כי בכל מקום מוכתר, מוגש, לשמי. איך יכול להיות בכל מקום? כי אתה מרומם כל מקום. אז אני מבין מה אתה עושה. אז אתה לקחת את הדומם והעלית אותו, ולקחת את הצומח והעלית אותו, ולקחת את החי והעלית אותו, והכל זה הדבר הכי גדול וקדוש שיש. אבל אם אתה לוקח את כל העולם, רק בשביל לדבר עם זה לשון הרע. אז באמת, בשכל, באמת הנמוכה שבבהמות טובה ממך. וגם מסוכנת הרבה פחות ממך. וגם מתעללת פחות. עכשיו, בלי מילים יפות בדומם, בצומח ובחי. גם במדברים הרבה פחות ממך. אני לא יודע אם אנחנו תופסים את זה טוב. בעולם אידיאלי, בעולם של קודם החטא, היו האדם ואשתו ערומים ולא התבוששו. בעולם שאחרי החטא יש קליפות. ברגע שיש החטאה, הקליפות קיימות והקליפות מתאבות, 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 וזה בסדר גמור, זה העולם הנורמלי. הקליפות מתאבות. יש דברים שנמצאים בכאלה קליפות קשות, שהם אסורים בקליפות. ואנחנו לא מתבקשים להתעסק בזה. אנחנו מתבקשים רק לזכור שזה אסור. יש רשימות של חיות טמאות, של דגים טמאים. יש גם רשימות לא רק בחי ולא רק בצומח. יש רשימות נפשיות של דברים שאל תתעסק. אתה יודע שאתה לא יכול לתקן שם. לא כל דבר שכתוב שאפשר להעלות, תעלה. היה פעם חסיד אחד שבא אל אחד הרבס ואמר לו שיש לו מחשבות זרות בתפילה, הוא לא מצליח להתגבר. והרבא אמר לו, נו, בעזרת השם, תסיח את הדעת, תהיה בסדר, ועבר איתו לאיזשהו נושא אחר. הוא חושב שהרבא לא כל כך שם לב, הוא בא עוד פעם. הרבא עוד פעם אמר לו, ומה שנקרא, ירבב אותו. עוד פעם, פעם השלישית הרבא ראה שהבחור לא הבין את הרמז. אז הוא אמר לו, תראה, אף אחד לא שומע. אתה כל הזמן אומר לי שיש לך מחשבות זרות בתפילה. למה אתה חושב שזה מחשבות זרות? זה המחשבות שלך. מאיפה הדמיון שלך שאתה... זה אתה, תכיר. Nice to meet you. גן עדן זה שיעור יפה, אבל אתה לא משם, נשמה. זה בכלל לא מחשבות זרות, אל תעלה אותם לשור שם עכשיו. תעשה פו, ותמשיך. אם תתחיל להתעסק בהם, אתה יודע לאן תגיע? תעזוב אותי עכשיו, תמשיך. אתם יודעים לאן אנחנו הולכים להגיע בפסוקי דזמרה? עוד שנייה על פסוקי דזמרה. לפני שאני מגיע לפסוקי דזמרה. אתם מבינים את המושג שאמרנו לפני רגע, וכי בכל מקום מקטירים ומגישים? תשמעו את ההגדרה המדהימה. אלא אלו תלמידי חכמים שעוסקים בהלכות עבודה בכל יום ובכל מקום שהם. ובכל יום ובכל מקום שהם מעלה אני עליהם כאילו מקטירים ומגישים לשמי. זה כל כך עמוק. הם מנסים, אתם יודעים את מה לשעבד? זה הרעיון של להכניס את התורה שבכתב ושבעל פה לפני התפילה. אני יכול להתפלל בלב, ואחרי זה ללמוד תורה במוח. זה בסדר גמור, זו החלוקה.
אבל העומק של הכל הוא לשעבד את כל כולי אל הקדוש ברוך הוא. קודם כל גם את השכל שלי. האם כשאני לומד תורה, אני גם עובד את השם? יש מהראשונים מי שמסבירים שעל זה חרב הבית, על שלא בירכו בתורה תחילה, דהיינו המערה על אחרים, דהיינו חרב הבית על זה שלמדו תורה, אבל שלא חייבים לברך עליה, כי זו הייתה תורה כזאת שלא צריך לברך עליה. שמה שבירכו זה לא הייתה ברכה אמיתית. אם אתה לא על כל אוכל צריך לברך, על משהו לא אוכל לא צריך לברך. תורה שמרוממת, תורה שמעלה את הכל, תורה שמביאה למקומות כאלה, שמחברת את הלב ואת הגוף ואת העולם כולו עם המוח שלה, זו תורה שצריך לברך עליה בהתחלה. יוסף בן יועזר אומר, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווי מתאבק באפר רגליהם, הזכרנו השבוע, והווי שותה בצמא את דבריהם. ההלכה היא שהשותה מים לצמאו מברך שהכל נהיה בדברו. ומה הדין של השותה מים לא לצמאו? לא מברך. ומה הדין של מי ששותה תורה לא לצמאו? זה מעניין, זה נושא מעניין דווקא. זה באמת מאוד מעניין. חינמי, בסדר גמור, אז שיברך מינתיים שלא נשמע. אמרתי פעם כשדיברנו פה לא מזמן, מה שאני אומר שלא עשה ניגוי, זה לא עשה אני גוי, זה באמת. כלומר, אם נניח אני רוצה להיות גוי, זה לא יעזור לי. ומה שאתה אומר שלא עשה אני עבד, זה ממש או שזה בערך. יכול להיות ששווה לחיות 120 שנה, כדי ששלא עשה אני עבד יפסיק להיות ברכה לבטלה. שלא עשה אני עבד, אני בן חורין, גם אם אתה תשעבד אותי. אני לא אשתעבד, לא לפרנוסה ולא למעמד, החברת, כלום מעניין אותי בך. נו, אז איך אפשר לברך שלא עשה אני? לאט לאט, לאט לאט. זה בסדר. נותנים לנו הנחות בברכות, זה בסדר. אתה יכול לברך. מה אתה אומר לילד, אמרנו השבוע כשדיברנו בשיעור, מה אתה אומר לילד על השולחן ששוטה את הכוס השביעית של הקולה כבר דרך הפקקים מהאף? הוא כבר מזמן לא צמא. פשוט לי שהוא לא צריך לברך. היחיד שצריך לברך זה אני, הגוימל, כשהוא גומר. ברור לי שאם הוא שותה מים לצמאו, אז אני אוכל אבטיח לבשק, זה שטויות. אין שום עניין שיברך. אבל אתה אומר לא לברך. זה בסדר. מתוך שלא נשמע, מתוך הכוס השביעית, שיזכור בכוס הראשונה. תראה מה זה, וישותה בצמא את דבריהם, התורה היא דבר שאתה צמא לו? או שתשמע, זה רעיון מדהים בסימפוזיון שהעלו את זה, והוא גם מעביר את זה, וזה מתודיקה, חבל על הזמן. באמת. מסתבר שחז"ל היו ממש מוכשרים. חייב להגיד לך, נכון, חיים קצת באיזה פיגור, תקופה עתיקה, אבל באמת, לא כמוני, אבל הגיעו למדרגות כמעט, כמעט. יתקדמו, יגיעו גם לאפר לפי. אבל פטפוטים כאלה שומעים במעטפות אחרות. מעצמנו שומעים את הפטפוטים האלה, לא ממקום אחר. לפעמים אתה מתלהב מאיזו אמירה, וואו, איך הם ידעו? טמבל. מאיפה אתה יודע לדבר בכלל? מה אתה שואל בכלל? אתם יודעים מה זה שותה בצמא את דבריהם? שותה בצמא את דבריהם זה לברך בתורה התחילה. זה השותה מים לצמאו. זה אני מת בלי זה. אלו תלמידי חכמים שמזכירים הלכות עבודה בכל יום, בכל מקום שהם. עליהם מעלה אני את הכתוב בכל מקום מוכתר מוגש לשמי. זה גן עדן כזה. אתם יודעים מה היה בגן עדן לפני החטא? ייחוד בין הקודש ברוך הוא לבין האדם. עד שבא הנחש ונכנס לחדר ייחוד הזה, והרס את החדר ייחוד, ומאז נהיינו מוכשרים. ומאז אנחנו מנתחים. סדר התפילה מתחיל בפסוקי דזמרה. אתם יודעים מה זה פסוקי דזמרה? מה פירוש המילה זמרה? זמרת הארץ. פשט פשוט, זמרה זה לשיר, נכון? בטח. ומה אני עושה בפסוקי די זמרה? בוא, קודם כל נתחיל את הפשט. מה אני עושה בפסוקי די זמרה? מה אני הולך לעשות? לשיר, הקדוש ברוך. לשבח, נכון? מלך מהולל בתשבחות. הבוחר בשירי, שירים, מזמר, פמר. תשמעו, זה פילי פלאות. זה נכון, זה צד אחד של פסוקי די זמרה. והמילה זמרה כוללת עוד משמעות. בהתחלה זה נראה דרוש, אבל עוד רגע תבינו כמה זה פשט. זה הפשט הכי פשוט. אגב, רש"י אומר אותו על הפסוק נכון. רש"י אומר אותו על הפסוק עוזי וזמרת יה, ויהי לי לישועה. את הפירוש הכפול שאני הולך להגיד עכשיו. השורש, זין, מם רי, שהוא גם שורש של זמר וגם שורש של לזמור. כרמך לא תזמור. נראה שני דברים בכלל בלי קשר, נכון? במקרה זה יפה בעברית, באמת הכל יפה ומתחבר, זה באמת שפה מדהימה, אבל מה אתה רוצה הפעם? לזמור זה לזמור. זמיר עריצים. זמירה בשדה. גיזו. לא קשור אחד לשני. לכאורה. רש"י אומר, עוזי וזמרת יה, ויהי לי לישועה. אז אומר רש"י, הפירוש הראשון הוא מביא את אונקלוס, דוחה אותו. ואז הוא אומר שעוזי וזמרת יה זה פירוש כפול למילה זמרה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא, כאשר הוא זומר את הרשעים אחרי שיצאו ממצרים, עוזי וזמרת, כשאני רואה את העוז שבא לידי ביטוי בזמירה, אני מזמר. ומה הוא רוצה? תשמעו. אתם יודעים איפה מתחיל ההבדל בין גן עדן לבין המציאות? איך הוא אמר הרבה? מי אמר לך שזה מחשבות זרות? זה המחשבות שלך. עכשיו עוברים לחיים. די, נגמר, סדר, הקורבנות נגמר. ברייתא דרבי ישמעאל, איך לומדים בחיים? קל וחומר, בניין אב, שני כתובים. יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. ופעם הרחבנו בנוסח שאומרים בכל עדות המזרח, יהודה בן תימא, זוכרים את המשנה האחרונה שמה בפרק חמישי באבות? דיברנו בה הרבה 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 הרבה. זה החתימה והיא הפתיחה. הווי אז כנמר, זוכרים את הנמר? שהוא ממי? מאיפה בא הנמר? של מי הוא?
מהאריה.
מהאריה ו... החזיר. והחזיר, בדיוק. הנמר. Nice to meet. הנמר, נכון? שמרגיש כאילו אריה, למרות שהוא יודע בדיוק מה, וכל העולם שלו הזה היה פילפלוים. עכשיו תשמעו. עבודת הקורבנות מסתיימת באיזו מקומן של זבחים. שם כל אכילה היא קודש. שם אתה חי במציאות של מצווה. מצווה ואסור. עכשיו אני חוזר למציאות שלנו. ואני מתחיל את העבודה של התפילה ברגע שבית המקדש חרב. נכון, יהי רצון שיבנה. איך באמת מזמרים לקודש ברוך הוא? איך משבחים? העיקרון הוא מאוד פשוט. בכל דבר, בכל דבר, בעצם זה הכל אלוקות. אם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז האלוקות מופיעה עכשיו פה בדיוק כמו שהיא מופיעה במשה רבינו. בעצם אלוקות מופיעה בקודש הקודשים בדיוק כמו שהיא מופיעה בהיכלי הטומאה, נכון? היא מופיעה בכל מקום, אלא מה? היא עטופה בקליפות, נכון? היא עטופה בכל מיני קוצים, בכל מיני קליפות. ועוד קליפות, ועוד קליפות, ועוד קליפות. אתם יודעים איך אני יכול?
לבושים.
לבושים. אתם יודעים איך אני יכול לשבח את הקדוש ברוך הוא? צריך לעבור שני תהליכים. השלב הראשון הוא לזמור את כל הקליפות. כשאני זומר את כל הקליפות, נשאר רק דבר אחד. הכל אלוקות. זה עבודת החיים. יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על משכבותם. רוממות אל בגרונם, נו, חרב פיפיות בידם. אומרים חז"ל, מה זה חרב פיפיות? חרב שיש לה שתי פיות.
מה? סטיב אוסטין, אחד למעלה, אחד למטה. טרזן. מה אחר? עושים ככה. מה זה? אולימפיאדה?
מסבר בתורת החסידות חרב שיש לה שתי פיות.
זה הפסוק של פסוקי דזמרה. עוד מעט נבין למה.
כל עבודת השם היא בעצם, כל עבודת התפילה, כל עבודת התפילה, היא אותה מלחמה של הנפש האלוקית והנפש הבהמית. היא אותה עבודה שבלב. החלק הראשון שבקרב נעשה בחרב. ולחרב הזאת יש שתי פיות. בפה האחד, החרב הזאת זומרת את הקליפות.
אני בעצם בא להתפלל כי אני רוצה להתחבר. אתם זוכרים שהמילה תפילה פירושה חיבור? אני רוצה להתחבר למעלה. נכון? אבל אם אני רוצה להתחבר, אתה בא עכשיו לאדם ויש לו אבל מחלה, יש לו חיידקים, יש לו תולעים, יש לו... אתה אומר, אוקיי, בוא נעלה לי למעלה, אבל אתה מעלה אותו עם הכל, וזה לא טוב. מה צריך לעשות קודם כל? מה צריך לעשות? קודם כל צריך לנפות. נכון? להוציא את הפסולת, כי אחרת אתה מעלה את הפרזיטים למעלה. וכשתוציא את הפסולת, ועכשיו תעלה את הכל לשורשו, תגלה שבשורש הכל מדהים. זוכרים שפעם למדנו את אותו משפט נפלא, שבני ישראל היו מסתכלים, מביטים כלפי מעלה ורואים את הנחש, מיד היו מתרפאים. ולא הנחש ממית, ולא הנחש מחיה, נכון? אלא כשמסתכלים כלפי מעלה, והזכרנו את דברי האדמו"ר הזקן הנפלאים, אז אם השם ממית ומחיה, אז בשביל מה הוא שם לנו את הנחש, שחס וחלילה נתבלבל? בשביל מה הדבר הזה? מי צריך אותו? ועוד שאל האדמו"ר הזקן, למה מביטים כלפי מעלה בתפילה? בתפילה אמרו לי תמיד להביט כלפי מטה. לעצום עיניים. שהלב יהיה למעלה. אמר האדמו"ר הזקן כל כך עמוק. אתם יודעים מה זה להביט כלפי מעלה? זה לא כלפי הקדוש ברוך הוא. זה להביט כלפי השורש של הרע, כלפי השורש של הנחש. אתה דן עם הנחש הזה, הנחש שהפסיק את הייחוד, הנחש ההוא, הנחש הראשון, הנחש שכל הזמן הורס לנו את החיים, הנחש ששם טריז בינינו לבינינו, הנחש הזה שבגללו באו כל הסיפורים בהתחלה, הנחש. אתה יודע מה צריך לעשות כדי לרפא את העולם? לדעת שבשורש למעלה, 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 הכל טוב. כשהיו מסתכלים כלפי המעלה של הנחש, מביטים כלפי המעלה של כל רב ומצליחים להסיר את הקליפות ולראות את הלמעלה, היו מתרפאים. אבל כדי להסתכל כלפי מעלה, אני צריך קודם כל לעשות ניפוי. אתם יודעים שלפני שירדנו וחרב העולם וחרב המקדש והעולם ירד לעוד גלות ועוד גלות ועוד קליפה ועוד קליפה, כן היה דבר אחד שהיינו צריכים לעשות כל יום, למרות שלא הייתה מצווה, להתפלל. מה היה? כן, כל יום ערב הבוקר, כל יום להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מה זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד? זה מה שאנחנו מדברים כל הזמן. אבל כנראה שהייתה מציאות כזאת שאפשר לעשות את זה בלי הקדמות. מתחילים לתפוס מה זה פסוקי דזמרה? פסוקי דזמרה זה ההקדמות. שאחריהם תבואנה ברכות קריאת שמע, הקדמות, כדי שאפשר יהיה להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. המגמה היא להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אין עוד מלבדו, ממילא פה אלוקות ופה אלוקות והכל אלוקות, והעולם הוא עולם של מצווה, ויש עץ דעת אסור, והאיסור גם מאוד מובן לנו. האיסור הוא לתפוס אלוקות בעצמך עם כל התאוות שבעולם. עם כל האלילים הקטנים שיש לכל גיל את השטויות שלו. בסופו של דבר, האליל של העולם הוא המוח שלו. בסוף. בסוף העולם משתעבד אל המוח המופלא. היום מתברר שמוח אפשר למכור ב-19 מיליארד מרגע לרגע. והמוח משנה, אתם מבינים מה הפשט? הפשט הוא שאת עץ הדעת לא אוכלים. את הדעת מפעילים כמו הכל למצווה. אבל אני כבר לא בגן עדן, אני יוצא עכשיו מסדר הקורבנות ומתחיל את פסוקי דזמרה. ובפסוקי דזמרה אני הולך לזמור את הקליפות, ואז אני אוכל באמת לזמר ולשבח. וזה באמת אותה מילה. זאת באמת מילה אחת בעברית. וזאת באמת עוד דוגמה לזה שאי אפשר לתרגם את השפה הזו לשום שפה בעולם. אלה פסוקי דזמרה. אלה הפיות שיש לחרב. חרב פיפיות נדרשת כדי שיהיה רוממות אל בגרונם. אם אני בגרון שלי רוצה לרומם את האל, אני צריך להיות טיפה ישר ורציני. הרי עם הגרון הזה רציתי לפני שעה סטייק. אבל עם הרבה הרבה מסביב. זהו, ועכשיו אני עושה ויש, וכל הגרון שלי כולו שכינה מדברת מתוך גרונו. מה שנקרא, על מי כבודו עובד? אתה צוחק מעצמך, צוחק מהאינטליגנציה שלי, על מי אתה עובד? אחד האדמו"רים אמר פעם, אדם חושב שהוא משקר. את הקדוש ברוך הוא אי אפשר לשקר, הרי בסוף הוא תופס, כנראה בהתחלה, רק בסוף הוא גילה שהוא תפס מההתחלה. אז על מי אתה חושב שאתה עובד? על העולם, גם הוא מגלה בסוף. מה נשאר שבעצם על מי אתה עובד? על עצמך. תגיד, לא בזבוז זמן להשקיע כל כך הרבה אנרגיות על טמבל אחד. קצת יושר. כל כך הרבה זמן אתה משקיע ומתכנן ומסדר ומפרסם ומוציא. כמה מיליונים השקעת בקליינט אחד שרק אתה יודע שהוא טמבל. לא הגיוני. מה רוממות אל בגרונם? איך אתה מעיז בכלל לפתוח? מה אתה מדבר רוממות אל בגרונם? מה רוממות אל בגרונם? אני יודע מה הגרון שלי רוצה. מה רוממות אל בגרונם? על משה רבנו אומרים ששכינה מדברת מתוך גרונו. אז אני אומר, יעלזו חסידים וכבוד רוממות אל בגרונם. בשביל שרוממות אל יהיו בגרונם, אתה צריך חרב פיפיות בידם. טוב, לא כולם היו בעבודה על האמת, בכלל לא. זה בדיוק אותו דבר. אמוץ מזכיר אמירה מדהימה של הרבי, שלפעמים האמת, האמת הצרופה, האמת המוחלטת, היא אויב גדול, כי אתה לא... אתה צריך לדעת שאתה במדרגה שאתה נמצא, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. זה לא רק לא הפוך, זה בדיוק הנקודה. כדי שרוממות אל יהיה בגרונם, בוא תכיר את מה אתה צריך להתעסק בפיות שאתה מדבר עליו. הפיות שלי והפיות שלך, הפיות שלי עכשיו והפיות שלי לפני שתי דקות, זה משהו אחר לגמרי. הבעל שם טוב היה אומר, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. גיבור זה מי שבגבורה, גבורה זה תמיד כבישה, מתינות, יודע מהו יצרו האמיתי שאותו צריך לכבוש. זה לא גבורה שאני כובש את יצר הכעס, כי אני אדם רגוע, אני לא כועס. זה לא גבורה בכלל. אתה יודע את מה אתה צריך לכבוש. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו האמיתי. היום אנחנו גיבורים, כל אחד כובש את היצר של השני. והם קיימים מקרא שכתוב, הכובש את יצרו. נכון? מה זה כובש? מה זה מלחמת כיבוש דגלים? כולם כובשים. כולם כובשים. די לכיבוש. הגיע הזמן להקים באמת תנועה די לכיבוש. ממש תנועה כזאת, תשים בשחור, די לכיבוש. כל אחד כובש. תרגע קצת, בטוח שאין לך מה לעשות, אבל אולי אני יודע מה תחשוב, בטח הפתור, את פתור מהכל, אבל אז תשאיר לי לכבוש ואני אסתדר, תמצא לאחר כך, נדבר. הכובש את יצרו זה מי שבאמת צריך לברר מהו החרב פיפיות שהוא צריך. אבל לפני שמתחילים את פסוקי נזמרה, שמים ווייז. GPS, אתם יודעים מה ה-GPS? איזה הוא מקומן של זבחים. איזה הוא מקומן של זבחים אומר, תסתכל. אתה יכול להגיע למקום שבו כל מה שנאכל, כל השיריים, כל פרט, הכל עולה. אתה יכול להגיע לשם? העולה... איך?
מה שנשאר זה הנותר.
נכון, זה כל כך עמוק. אתה יכול להגיע לעולם שבו העולה עולה כליל והשלמים נאכלים ליום אחד, וזה לא משנה בכלל אם אוכלים ליום אחד או לשני ימים, ליום ולילה, הכל קודש. אתם יודעים מה מכניסים לאותו פרק? זה דברים הכי הפוכים. הפסח עם המשפחה, והשלמים, והתודה, והעולה, ופר וסעיר של כהן גדול ביום הכיפורים. מה המוזיקה של הפרק? המוזיקה של הפרק זה גן עדן. המוזיקה של הפרק זה בית המקדש. אבל אתם יודעים שבגן עדן, שהיה לפני בית המקדש, לא הקריבו בפועל. פשוט קראו שמות והעלו את הכל. כל העולם שלנו הוא לדעת להעביר את הכל למצווה. אתם יודעים מה זה עבודה שבלב? זאת העבודה, זה סידור העבודה. למה צריך סידור עבודה? כי אם אתה חושב שתפילה היא רק בקשה, חוזרים לשיעור, אני חושב הראשון או השני, זה באמת משעמם שלוש פעמים ביום לעמוד עם פנקס קופת חולים וכל פעם להגיד את כל הבקשות עוד פעם. די, הבנתי את העיקרון, אפשר גם להגיד כנל. לא צריך כל הזמן, באמת, העקרונות הרצופים בזה. לא צריך הכל, אני מבין אותך, 100% מבין, זה באמת מעצבן. אבל תגיד לי אתה, או לא אתה, אני אגיד לעצמי. האם בעולם שבו אתה כל שנייה מחובר, אתם יודעים איך אתה מחובר? דור שלישי, דור חמישי, אתה יודע איך אתה מחובר? האם בעולם, האם העולם במודרנה שלו זקוק יותר או פחות לחיבור לאינסוף? של 5 דקות. של 10 דקות. של תפילה. האם את זה אתה צריך? כמו שדוד אומר, ערב ובוקר וצהריים אשיך ואהני. ואז פדה בשלום נפשי. ממה? החסך של העולם הוא לא בעוד משהו. יש כל כך הרבה עוד משהו. ובאותה נקודת מנוחה, באותה נקודת שבט, באותו גן עדן מיניאטורי, שתשמעו את הביטוי של חז"ל, הוא כל כך תופס אותי, תלמידי חכמים שעוסקים בהלכות עבודה בכל יום ובכל מקום שהם. עליהם אני מעלה כאילו מקטירים ומגישים לשמי. היכולת לקחת את כל הכוחות ובעיקרם את הכוח של התובנה, ולהפוך כל מקום וכל יום למקום שבו אפשר להתחבר. אמרנו יותר מפעם אחת כבר בשיעורים על תפילה. הגלות היא הדבר הכי בדיעבד שיש. אבל איך אמר פעם הרב אליהו כשדיברנו איתו? בדיעבד זה מלכתחילה. במציאות של בדיעבד אתה צריך לבדוק מה התיקון שאתה צריך לעשות. אם בית המקדש עוד לא נבנה היום, זאת אומרת שעוד יש כאן איזשהו בית מקדש שאני צריך לבנות. עוד יש משהו שצריך לעשות עם חרב הפיפיות. משהו שאי אפשר לעשות כשבית המקדש בנוי. יש דברים שאפשר לעשות רק בגלות. יש דברים שאי אפשר לעשות באור. הלבנה מהירה גם ביום.
אבל לא רואים אותה.
באור הנר, בסדקים, אפשר ללכת רק בלילה. אני לא רוצה עוד לילה לשנייה אחת. ואני מבקש מיד יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ואגב איזה יופי, ותן חלקנו בתורתך. איך זה קשור? תתפלל על זה בברכות התורה, תתפלל על זה באהבת עולם. הרגע סיימתי לעסוק באיזה הוא מקומן, ובעקרונות שאיתם לומדים תורה שבעל פה. קל וחומר, גזירה שווה, בניין אב, כלל, פרט. איך אני אתרגם את התורה שבעל פה כדי שאני אוכל להיות זה שבכל יום ובכל מקום שהם. הם מקטירים מגישים לשמי. זה המעבר הזה. מהחלק של קודם התפילה, מחלק א', החלק שכל כך הרבה פעמים בטעות אנחנו מוותרים עליו, כי צריך להתחיל את התפילה בזמן ולתפוס את זה וגם להגיע ב... החלק שהוא בעצם ה-GPS של הכל. זה נראה כמו רשימות מקולת כאלה. גם מי נמצא עכשיו בסוגיות של שירי אדם, וביסוד, ובאמה, ובמזבח, ובהבדל בין קודשים קלים לבין... אבל אם אני רק הייתי מבין שהאיזה הוא מקומן הזה קורא לי ושואל איזה הוא מקומן. הוא בוחר פרק שאין בו מחלוקת והוא משנה ברורה למשה מסיני. אין בו מחלוקת לא אומר, איזה יופי, המשנה מלאה מחלוקות לא בטעות, כי המחלוקות מבררות. אין בו מחלוקת פירושו, פה כולנו נמצאים. כולנו עסוקים בכל סוגי העבודה שבאים לידי ביטוי על המזבח. אלה סוגי העבודה של כל השנה, יום הכיפורים והפסח, של כל המציאויות, של חטאות ואשמות, של תודות ושמחה, של כל שלב בחיים. זה המבנה הזה. ועכשיו אתה הולך להתחיל אותו מלאט לאט. עכשיו אתה הולך להתחיל אותו מפסוק, פסוק בפסוקי דזמרה. אתה הולך לדבר על זה שהקדוש ברוך הוא בוחר את שירי הזמרה שלך. את השירים האלה שבהם צריך לזמור קליפות. יותר מכל שירת המלאכים. האופנים והשרפים, נכון שנגיע אליהם עוד מעט בתפילה, וחיות הקודש, שמשמיעים ברעש גדול, בשפה ברורה הרבה יותר ממני, לאין ארוך, בנעימה שאין דמיון עם כל המקלות שלא נקים. אבל עם כל המקלות המדהימות האלה, הוא בוחר בשירי זמרה. הוא בוחר בשירים זמורים. את זה הוא רוצה. את העבודה שלי מהזיפט שאני נמצא בו. את האמת שלי. את העבודה הזו מהמקום שאני נמצא. הוא רוצה את רוממות האל לא מגרונות של מלאכים. אלא מגרונות רעבים שעסוקים בדברים אחרים. משם הוא מבקש את רוממות האל. ואני פותח בתיאור גן עדן. ומעביר את גן העדן מגן העדן למקום שבו הוקם גן העדן שנקרא בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, והוא מתאר את גן העדן הזה שבו הכל עולה למקור. כל דבר שב למקורו ואתה ניזון ממצווה. על השלמים שאתה אוכל שלא כמו התה שאתה שותה, אתה מברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילה. רק בליל הסדר אנחנו זוכים לזה. פעם בשנה. היום שבית המקדש חרב, פעם בשנה. יהודי זוכה לברך על אכילה. אני אוכל בשבת סעודת מצווה, אני אוכל סעודות מצווה, אבל אני מברך על אכילת, רק בליל הסדר. על אכילת מצה ועל אכילת מרור. ותוך כדי ברכה נזכר שזה כל כך חלקי, כי אני לא מברך על אכילת פסח. ואני מברך על אכילת מרור רק מדי רבנן, כי מדי אורייתא המרור הזה לא נאכל בפני עצמו בכלל, רק אני אוכל מרור. מדי אורייתא המרור הזה נאכל על מצות ומרורים ביחד עם הפסח. אני אוכל ומברך ויודע שבעצם רק המצה שברכתי עליה היא דאורייתא. וגם היא מופיעה רק בצורה הזאת, בלי הפסח, בלי הכל. אתם יודעים מה קורה כשאדם מגיע למדרגה הזו שהוא יכול לברך על אכילת? זה זמן חירותנו. זה זמן החירות. בזמן שאפשר היה, ככה הייתי חי. זה איזהו מקומן, ברייתא דרבי ישמעאל, שפותחת את תורת כהנים, אני נותן, שפותחת את תורת כהנים, יהי רצון. היהי רצון שדיברנו עליו כל כך הרבה בשבוע שעבר. לא הרצון המקרי שלי, יהי אותו רצון, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, בנוסחאות שמביאים פה עכשיו, מזכירים את עבודת הבירורים בתחילתה, ריבונו של עולם, אני נמר. ואני יודע את הייחוס. 50% חזיר, 50% אריה, מכיר את כל השיעור, יודע את זה ומתחיל. ועכשיו אני מתחיל, הודיעו בעמים עלילותיו. לא, הודיעו בעמים עלילותיו. הודיעו בעמים עלילותיו. כאן, בעמים, בכל המדינות הבלתי מזדהות, שכל הזמן קופצות פה, הודיעו בעמים עלילותיו. שירו לו! אבל בשביל השיר לו, זמרו לו. איך תשירו אם לא תעשו זמרו לו? שיחו, בשיחות פשוטות, בכל נפלאותיו. וכך מתחילים פסוקי דזמרה, ולפסוקי דזמרה קצת יותר פנימה ולה... מה שמתחיל מפסוקי לזמרה, שזה תחילת סדר העבודה אחרי היהי רצון שיבנה, וזה ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא, אבל עצרתי מקודם בשאלה. פלפלאות, עץ החיים לא נצטווינו לאכול אותו מעולם. עץ החיים בעצם זה היה הדבר שלנו. אלא שאם אנחנו אוכלים מעץ הדעת, אז אנחנו... נאכל את עץ החיים ואכל וחי לעולם, אנחנו אוכלים את עץ החיים ממקום שבו אנחנו לא בטלים לעץ החיים. עץ החיים ועץ הדעת זה, טוב, זה בשנייה אחת, צריך להיכנס לזה בזוהר הקדוש, עץ החיים זה הנסתר ועץ הדעת זה הנגלה. יש נגלה ויש נסתר. וזה עץ הדעת וזה עץ החיים. ולכן עץ הדעת עוסק בהעלאה של הטוב והרע. עץ הדעת זה עבודת הבירורים. בסדר? לכן זה הנגלה. עץ החיים זה המקום שאתה מדמיין שאתה רוצה להיות בו. שאתה יכול להיות בו. אבל אתה צריך להיות בו משניהם ביחד. אבל לא עניתי כלום, רק נכנסתי לזה טיפ טיפה. זה עולם מולו. התורה נקראת עץ חיים. עץ חיים. זו סוגיה גדולה. זו סוגיה נוספת. על אכילת קורבנות דברים, על אכילת שלמים. לא את כל הקורבנות אוכלים, מה? בטח. על הזבח, על השחיטה, בוודאי, שחיטשיים שאתה מציאות על השחיטה. ברור.
רב, אלה
פלאות. ואל תקרא מצות אלא מצוות, כל עניין המצה זה בכלל המצווה, ושמרתם את המצות, כי בעצם המצה היא ה... ורק כשמונח לפניו מצה ומרור, הוא יכול לשאול. אה, שרקוע!